ב-20 בנובמבר 2022 יערך לראשונה, אי פעם, מונדיאל במדינה ערבית, בקטר, נו, אתם יודעים. זו הפעם הראשונה שטורניר גביע העולם יערך בחורף, אוקיי, חורף של, שלנו, לפחות חורף שזה, במדינה שאין לה שום קשר היסטורי לכדורגל. מדינה ששילמה יותר מפי 10 מאשר הסכום שעלה המונדיאל היקר ביותר בהיסטוריה עד עכשיו. אז יש פה הרבה שאלות והרבה סיפורים והרבה לכאורות והרבה חקירות. אז יאללה, בואו נתחיל.
אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
אלן עופר.
היי לאה.
מה שלומך?
היי, יאללה כדורגל, מה מה שלומי?
אתה מתרגש כי אתה בן. כאן איתנו אורן גם ששמעתם בהתחלה.
כן, גם בן.
גם אורן יוספוביץ' כמובן. מהפודיום, שזה כמובן פודקאסט הבנים הגדול. סליחה, כן.
זה מעולה, אני צריך לאמץ את הבעיה.
כן, אז אנחנו בעצם מתחילים היום את הסדרה שלנו על המונדיאל, ואנחנו מכינים מה שנקרא את המאזינים שלנו לקראת המונדיאל, כי יש הרבה כסף מאחור הזה, אולי חשבתם שלא.
לגמרי, זהו, אני נתת דיסקליימר, כדורגל זה לא התחום שלי, אני יותר כדורסל וכדורף חופים, יש את הנבחרת הנהדרת של ברזיל דרך אגב, מי שלא מכיר.
כדורף חופים?
כן. אפשר לעשות פרק על ברזיל כדורף חופים.
ששמעתי בחיים.
אבל, ש... אבל חברים, מונדיאל יש אחד ו...
זה כן, זה אירוע מרגש חד משמעית.
ואז עוברים לכדורגל.
אז כדי להבין, להתחיל, או לפחות להבין מי נגד מי, אנחנו נתחיל בלדבר על כלכלת קטר, ולשם כך הבאנו את דוקטור יוסי מן, מומחה לכלכלות במזרח תיכון, ומרצה בבר אילן, הוא באוניברסיטת רייכמן. שלום לך.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אהלן.
קודם כל, בגלל שאנחנו מדברים על כסף, ניתן דיסקליימר שלא יחשבו שאנחנו...
כן, כמובן, דיסקליימר.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאם אישית לכל משקיע, ואמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה הנעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט זה, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
דוקטור יוסי, שלום.
היי, נעים מאוד.
נעים מאוד, כיף שבאת.
תודה רבה לכם.
אתה מומחה לקטר בעצם, או אפשר להגיד לכל המזרח התיכון?
אני מומחה למדינות המפרץ הערבי, המילה מומחה זה קצת גדול, כי המדינות האלה קצת משתנות, אני מנסה להכיר אותם יותר מאחרים.
אוקיי, צנוע, צנוע, צנוע. אז מה זאת המדינה הזאת בכלל? אני מבחינתי לא קיימת אפילו.
אז הרבה באמת חשבו שהיא לא צריכה להיות קיימת, ולכן לקח לה זמן עד שהיא הוקמה. היא מדינה שהוקמה ב-1971, כמו הרבה ממדינות מה שנקרא המפרץ הערבי, זה האזורים הערביים, דוברי הערבית, שמה שאתם מכירים באזור של המפרץ הפרסי, צריך להבחין בין המילים האלה. האזור שאנחנו מכירים כמפרץ פרסי, יש לו צד ערבי, יש לו צד פרסי, הצד הערבי תמיד רוצה שיקריא לו ערבי, ויש שם עוד מדינות כמו איחוד האמירויות, שאנחנו כבר מכירים עכשיו עם הסכמי השלום, בחרן, קטר, סעודיה כמובן, קווייט, וקטר היא אחת מהן.
רגע, אמרת 71, אז מה היה שם עד אז?
אז מצוין, אז מה שהיה שם קודם, זה היה שם בעצם מיטה בת חסות בריטית. כל האזור הזה עוצב על ידי הבריטים, מסיבות היסטוריות, בגלל נתיבי הסחר הבריטים מבריטניה להודו, הם צריכים לעבור דרך... להעביר סחורות להודו, ויצרים תחנות ביניים, גם כדי לטעון, גם כדי לקבל סחורה, הם חיפשו להם פרטנרים מקומיים, שיעזרו להם גם להגן על הספינות שלהם, וגם לתת להם סיוע והספקה, ולאט לאט בעצם חברו לשליטים מקומיים, והשליטים המקומיים האלה שנתנו להם הספקה וחסות, הפכו להיות בעצם השליטים של המדינות שלהם מכירים כמפרץ הערבי, אחת מהן זה בעצם קטר.
בעצם הבריטים כשהם עזבו, הם לא ידעו על הגז והנפט, או שזה כבר היה ידוע?
אז גז ונפט, למעשה, יותר נכון, נפט הוא סיפור די היסטורי במזרח התיכון, זאת אומרת, הוא מתגלה פעם ראשונה ב-1903 באיראן, לאט לאט מתחילים לגלות אותו גם בשאר האזורים, מבינים שיש שם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, חייך באיראק, וחייך בסעודיה, והם מבינים שגם באיחוד האמירויות, וחייך בבחרן, וגם בקטר, את הסיפור של הגז הגדול, זה שבעצם הפך את קטר לכל כך עצמתית, אנחנו מגלים הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, בשנות ה-90 אנחנו מבילים את הפוטנציאל הגדול מאוד שלה, ועם פה גם ההתעשרות המאוד מאוד גדולה שלה בעשורים האחרונים. אבל למעשה זה אזור כלכלי, לא רק בגלל הנפט, צריך לזכור שהיה גם סחר אחר, כמו שציינתי, הבריטים היו סוחרים שם הרבה, העבירו סחורות, לכן גם האזור הזה הוא מאוד מאוד מערבי ומאוד פתוח ועם הרבה זרים, וגם היה מרכז מסחר מאוד מאוד חשוב של פלינים. זאת אומרת, לפני שהוא היה נפט, הוא היה מרכז פלינים מאוד מאוד חשוב, מרכז עולמי, עד שהוא התרסק בערך בשנות ה-30, בגלל יצירה של פלינים מלאכותיים והתעשייה היפנית. ואז בעצם הוא מתרסק, אבל הוא משאיר המון המון מסורת של מסחר עם אנשים בינלאומיים, עם יכולת שפה גבוהה, עם מערכת חינוך מפותחת, אפילו עם מערכת פרלמנטרית יחסית מפותחת לאזור הזה. ככה שהאזור הזה ביחס לשאר מדינות המזרח תיכון, תמיד היה קצת יותר מפותח בהיבט הכלכלי לפחות.
אפשר לשאול באמת מה ההבדלים? זאת אומרת, למה זה לא הכל מדינה אחת גדולה? זאת אומרת,
קטר, השאלה הכי טובה שיש
לו הבריטים.
זו שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת.
אני לא רואה מה ההבדלים.
מצוין, אז גם הבריטים לא ראו כל כך הבדלים, ובהתחלה הם חשבו לחבר את כל האזור הזה יחד, אבל אז התחילו מחלוקות פנימיות בין השליטים, ובעצם לא אפשרו את החלוקה הזו, לכן נוצרה כאיחוד האמירויות. איחוד האמירויות היא בעצם הדגם שאמור לכל שאר המדינות. איחוד האמירויות היא בעצם שבע אמירויות. בעצם זה הדגם היה שאמור להפוך את כל המפרץ הערבי. והסיבה שזה לא קרה, זה כל מיני סכסוכים ואינטרסים כלכליים ופוליטיים ושבטיים. אבל זו שאלה טובה באמת, למה זה לא קרה? וכשזה לא קרה, אז כל אחד בעצם ניסה ליצור לעצמה איזה ייחודיות, כי הן נורא דומות. חוץ מסעודיה, הן כולן מדינות נורא קטנות בגודל. כולן בעצם כלכלת אנרגיה. כולם במידה רבה מלוכניות, למרות שאיחוד האמירויות היא פדרציה, ובתוכה היא אמירויות, אז זה מלוכה. כולן ערביות, עם מרכיב סוני, מיעוט שיעי. כולם מאוימות על ידי או איראן, או עיראק, או טרור. יש להם המון מהמשותף, ולכן בהתחלה באמת חשבו ליצור מדינה אחת, כי גם שייתן כוח, כי אחרת אם יהיו קטנות לא יהיה להם שום סיכוי לשרוד. ויש להם עוד משותף, זה בעצם הסיוע הצבאי האמריקני מאוד מאוד גדול, סיוע בכלל בינלאומי גדול. אז כן, קשה,
אני חושב שיש שם את הבסיס הכי גדול האמריקאי מחוץ לארצות הברית, נכון?
נכון. אז בעצם כל מדינה, בגלל שהן דומות, התחילה ליצור משהו ייחודי. זאת אומרת, אתם רואים את איחוד האמירויות בעצם הפכה להיות הכלכלה הכי מגוונת באזור. אז היא אמרה, אנחנו לא עושים רק נפט, אנחנו עושים עוד דברים אחרים. למשל, קטר אמרה בעצם, אנחנו יכולים להיות מעצמה בינלאומית, למרות שאנחנו לא עונים על שום קריטריון של מעצמה. כווית היא סמן לדמוקרטיה, לא יודע אם אתם מכירים, זכויות אדם, זכויות נשים, בחירות. כל אחת לקחה לעצמה איזה כיוון, בחרי מנסה להדגיש את הנושא של בנקאות אסלאמית, ואת הנושא של סובלנות. וסעודיה כמובן את בעצם המעצמה האזורית של מנהיגת העולם הסוני. אז בוודאי כל אחת ניסה לייחד את עצמה.
בקטר יש גם את אל-ג'זירה, עד כמה שאני יודע.
נכון, אז
לא יודעים אם מנסים להרגיז פשוט האחרים, או שפשוט חופש עיתונות, זה מה ששם
בו על הדגל. הסיפור של אל-ג'זירה הוא מעניין, כי בעצם האמריקנים דרשו בשנות ה-90 מקטר, בתמורה לסיוע של הפיכה פנימית שהייתה בקטר, ליצור יותר דמוקרטיה, וכחלק מזה הם יצרו את אל-ג'זירה, שאף היה חלק בעצם אחר כך ככה משהו שהוא נוגס דווקא בארצות הברית ובמשטרים באזור. אבל אל-ג'זירה היא דוגמה למה שבעצם קטר אומרת. אנחנו לא צריכים להיות צבא, אנחנו לא צריכים צבא גדול, אנחנו לא צריכים להיות מדינה הכי גדולה. אפשר באמצעות תקשורת להרוס משטרים אחרים, לפגוע בהם, להרער אותם, וזה את קונספט אחר שהם יצרו.
ראינו גם את החרמות שהיו עכשיו של סעודיה על קטר ו...
אז זה בדיוק דוגמה, זאת אומרת, אל-ג'זירה ולקטר יש נטייה ככה להצבן את הסביבה שלה. היא ביקרה הרבה פעמים את בית המלוכה הסעודי, על האופי שלו, על זה שהוא מאוד מאוד אבסולוטי. היא ביקרה את השלטון במצרים, טוענים שהייתה חלק אולי מההפיכה הזו שהייתה נגד מובארק. יש לה מעורבות, תחשבו על אצלנו, חמאס, נכון? ממומן על ידי קטר. יש כאלה שטענו שגם יש סיוע של דאש שקטר, אולי אתם לא מכירים, המחתרת הצ'צ'נית נגד רוסיה, מומנה על ידי קטר, היא מתערבת בכל מקום.
מומחים בלרגיז.
כן, כן, ממש. אז אני באמת מנסה להבין איך זה הגיוני. אני אגיד לך מה, אני פתחתי פה ויקיפדיה על קטר, וכתוב פה משהו מאוד מעניין. שיעור האבטלה בקטר עומד על כ-2.7%. עכשיו בוא תסביר לי איך הגיוני שבמדינה שבה יש 300 אלף קטרים מקומיים, שבהם יש כך וכך מיליונרים, איך זה הגיוני שיש כל כך מעט מובטלים? זה משהו לא מסתדר לי פה.
אז קודם כל צריך לזכור שהרבה פעמים אבטלה היא, איך מגדירים אבטלה? זאת אומרת, אם מישהו לא מבקש אבטלה, אז הוא לא מובטל. אבל בוא נדבר על זה שנשים הם לא חלק הרבה פעמים.
כן, זה נכון.
אתה עושה מקרמה בבית.
האמת, אני קוטע אותך רגע, כי זה באמת גם אצלנו כך. שיעור האבטלה אצלנו היום הוא 3.1 אחוז.
אני זוכרת.
וצריך לזכור ששיעור האבטלה בעצם מבוסס על סקר של הלמ"ס. נכון. מצלצלים אליך הביתה, שואלים אותך, עבדת או לא עבדת?
אתה אומר, אני מוכר מקרמה מהבית.
אם אתה אומר שאתה עובד, אז עוברים לסט של שאלות על כמה שעות עבדת ואם יצאת לחופשות או לא. ואם אתה אומר שלא, שאתה לא עובד, שואלים אותך עוד שאלה, האם חיפשת עבודה, כן או לא. אם אתה אומר שלא חיפשת עבודה ואתה לא עובד, אתה מחוץ לסקר. לא מעניין.
מדהים שאנשים בחלונים לזה.
רק, כן, לא, רק אם אמרת שחיפשת עבודה ולא מצאת, אז אתה מובטל. אוקיי? זה סקר, שוב, זה, ואותו דבר מוסר. אני מניח שגם שם זה מבוסס על סקר ולא על איזה
זה, מה זה רגע שנייה, איך בן אדם מובטל כרגע שלא מחפש עבודה, לא נחשב למובטל, לא נחשב, זאת אומרת, אתה מביא, הוא ראים אימא של המובטלים,
כן,
מה זה?
שוב, זה לא לפי נתוני הביטוח לאומי מי קיבל דמי אבטלה. אתה יכול תיאורטית לקבל דמי אבטלה ובסקר לא תגיד שאתה לא חיפשת עבודה. ואתה בכלל לא
נחשב בזה. אז אוקיי, אז מה, גם בקטר זה ככה? לא הבנתי.
אז בקטר יש פה כמה בעצם היבטים. אחד זה שנשים פחות עובדות, הן יותר לומדות. בכלל במפרץ הערבי יש דומיננטיות מאוד מאוד על בוגרות תואר ראשון מאשר בוגרים, כי נשים או לא עובדות כל כך, או צריכות להתאמץ יותר כנראה, ואנשים הרבה יותר לומדות באוניברסיטאות.
שהן פשוט יותר אינטליגנטיות מגברים.
כן, באופן כללי, זה תמיד ככה.
גם בארץ יש יותר, לא, גם בארץ
יותר
תואר ראשון. נכון. תואר ראשון מסיימי תואר שני.
גדול.
כי אנחנו מתעסקים בכדורגל.
הדבר הבא זה שבעצם כולם משולבים במנהל. זאת אומרת, ברגע שיש מדינה כל כך עשירה, עם מספר אזרחים כל כך קטן, אז יש הרבה אנשים שבעצם עובדים במנהל. סך הכל תחשבו על המדינה הזו, היא מאוד מאוד עשירה. אין סיבה שבן אדם ילך לעבוד בעבודה קשה, כשהעבודה קשה היא כולל, היא מהנדס, בסדר? זה, או כל דבר שדורש ממך לצאת החוצה בחום הקיצוני הזה שם, הוא מעדיף ללכת למשרדי ממשלה, להגיע ב9, בדרך כלל לסיים ב2, גג 4, לקבל משכורת מאוד מאוד יפה, סתם כדי שתהיה לכם ככה תחושה, $10,000 שכר ממוצע לעובד מנהל. אז הוא שואל את עצמו, למה הוא צריך לעבוד קשה? כשהמדינה נותנת לו בעצם שכר די בחינם.
$10,000 זה יפה, זה לדעתי בין הגבוהים ביותר בעולם, אם לא הכי גבוה.
במיוחד כשמהנדס הוא בערך מרוויח $6,500, $6,700, אז אנחנו ככה מבינים את היחס של המדינה.
כמהנדס הוא הודי.
בדרך כלל מהנדס הוא הודי, מצרי, נכון.
איך, זה באמת, הנתונים פה מוזרים, 3 מיליון אנשים בתחומי קטר, כשמתוכם רק 300,000 הם קטרים, מה זה כל השאר? מי זה, זה אותם ההודים המהנדסים?
אז כל השאר הם באמת עובדים זרים, אבל התופעה של עובדים זרים היא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים נגיד פה. זאת אומרת, כאן בדרך כלל עובדים זרים, זה מקצועות הפחות נחשבים שם, במפרץ הערבי, המקצועות שאנחנו נחשבים כנחשבים, מהנדסים, כל הנושא של של הייטק, כל הנושא של השקעות, במידה רבה, הנושא גם של הוראה, נתפס על ידי הזרים. עכשיו, בעבר זה באמת היה דומיננטיות ערבית, זאת אומרת, היו בעיקר ערבים שהיו שם, בעיקר ממצרים, לבנון, סוריה, תימן בעיקר, אבל ככל שהערבים היו מעורבים בעצם בפעילות פוליטית, או דברים שככה אימו על השלטון, אז העדיפו להחליף אותם באחרים, כאלה שלא מדברים את השפה המקומית, כאלה שברור שהם לא ערבים, כאלה שלא יכולים להשתלב ולא יכולים להתחתן, ולכן הביאו בעיקר הודים, שזה המרכיב הכי גדול היום במפרץ הערבי, 10 מיליון הודים יש היום, במפרץ הערבי, כוח הדומיננטי יותר.
זה יותר מאשר יהודים בעולם, אז זה לא, כמעט, אבל מה זה? זה המון.
נכון.
זה מלא.
כששואלים את הודו, מה מעניין אותך במזרח התיכון? היא אומרת, אנרגיה, והעובדים הזרים שלי.
אז רגע, יש להם נפט וגז, ומעט תושבים ושיעור אבטלה נמוך, אז למה הם צריכים את כל הבלגן הזה עם הכדורגל?
כי צריך לזכור כמה דברים. אחד, שאמרתי לכם שקטר רואה את עצמה כמעצמה, ו כדורגל זה דרך לשים אותה
כמו שנתניה עם מעצמה.
בדיוק, בדיוק. בדיוק אותו דבר. אז כחלק מזה שהיא רוצה להיות מעצמה, היא מבינה שאי אפשר כסף. צריך גם דברים אחרים. אתה רוצה השפעה על העולם, אתה רוצה לעצב את העולם. אתה לא רוצה שמישהו אחר יעצב את המזרח התיכון באופן כללי, ואת העולם, אתה רוצה להיות זה שמעצב את הלך הרוח, את השיח, וזה מה שקטר עושה, בגלל זה יש לה תחנות תקשורת מאוד מפותחות, בגלל זה היא משקיעה בספורט, בגלל זה היא משקיעה בבנק העולמי, ולכן היא רואה בכדורגל עוד דרך לשווק את עצמה. עכשיו, צריך לזכור גם שכדורגל, בסוף הדבר יש לו פרסומות, והפרסומת הכי טובה זה בעצם לשווק את חברת התעופה הקטרית, וזה דרך של קטר לגוון את הכלכלה שלה. זאת אומרת, כל המדינות שם, למרות שקטר מאוד מאוד עשירה, הייתה רוצה לעשות עוד דברים חוץ מנפט וגז. ואם אתה במונדיאל, אז אתה יכול לשווק עוד מוצרים שלך, לשים את עצמך במרכז העולמי, להביא משקיעים, לחשוף את מה שאתה עושה, להיפגש עם כל גדול העולם. זו המטרה.
השאלה שלי, איך הגיוני זאת אומרת, מצד אחד זה חבר'ה שתומכים בארגוני טרור ומממנים כל מיני טילים וכאלה, ומצד שני באים ואומרים, אנחנו עושים כדורגל וזה, אנחנו חמודים עכשיו, איך זה הולך ביחד? לא הבנתי.
אז זה בדיוק המשחק, זאת אומרת שמצד אחד אנחנו מראים איזה תדמית מאוד מאוד חיובית, אנחנו משקיעים בכל דבר שנראה חיובי בעולם, באנרגיה חלופית, אנחנו מסייעים לבנק העולמי, אנחנו מעורבים בתחנות תקשורת בינלאומיות, אנחנו עושים כדורגל, ומצד שני אנחנו מבהירים לכל מי שמאיים עלינו, תזכרו שכל מי שאנחנו מציינים נגיד המחתרת הצ'צ'נית, למה הם תמכו בה? כי הם ראו ברוסיה איום על שוק הגז שלהם. אז באמצעות מחתרת הצ'צ'נית הם הבהירו לרוסיה, שאומנם עד גדולה, אבל לנו גם יש יכולת להטיש אותך. או אם אנחנו רוצים להיות גורמים מעצבים במזרח התיכון, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעצב את הסכסוך הערבי-ישראלי. ולכן אנחנו תומכים בחמאס, אם ישראל רוצה לפתור את הסכסוך, או אם ישראל רוצה לדבר עם חמאס, היא צריכה לדבר איתנו. או אם מצרים היא המדינה אולי הכי חשובה באזור, או לפחות בעבר ככה הייתה המדינה הכי גדולה, הכי משפיעה, אז אנחנו מעצבים את המשטר. אז הם מבינים שההשפעה היא אחד הדברים הכי חשובים שהם צריכים לעשות, וכדורגל זה אחד מהם, ואם הם מערכים, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. יהיה בזה עוד סיבות אחרות, של הרצון לשנות את האוכלוסייה באזורים האלה, האוכלוסייה באזורים האלה היא מאוד מאוד צעירה, ואתה רוצה לחשוף אותה לדברים חדשים, והאוכלוסייה הזו גם לא כל כך עושה ספורט, בכלל העולם הערבי פחות עושה ספורט, ואתה רוצה להכניס את הספורט כחלק ממודעות, אתה רוצה להאריך את תוחלת החיים שהיא יחסית נמוכה במדינות האלו, זאת אומרת ישראל היא
50 מעלות בצל, אתה יודע, לעשות ספורט...
אז הבעיה הכי גדולה זה כמובן הפיתות. זאת אומרת, בוא נגיד ההשמנה שיוצרת סוכרת ולב. זה המחלות הכי נפוצות. אולי עוד מחלה אחת שהיא בעיה גנטיקה, זאת אומרת, בעיות גנטיות, הם מתחתנים לפחות 40% מהם מתחתנים ברמת בן דוד, בן דודה.
אוי, אוי, אוי.
כמו התרגלת.
אוי, לא. כן, כן. איזה ילדים ייצאו שם, סליחה, אבל עוד כמה דורות, זה לא טוב.
אז הרצון הוא לשפר באמת, זאת אומרת, באמצעות ספורט, כמובן זה לא ישתפר, הגנטיקה, אבל מודעות לספורט.
בטח יש שם שלטים כזה, כדורגל מונע ניסויים בתוך המשפחה, נכון?
זהו, כן, כן.
כן, הוא בדרך כלל מביא גירושים, זה...
כן.
אבל מה יקרה שאני באמת, מה הציפייה שיבואו חבר'ה עכשיו לכבוד המונדיאל ויגידו זאתי?
כן.
אני אתערבב איתה.
אל תהיו באופסייד, אל תגלו עריות.
זהו, בדיוק.
כל מיני סיסמאות כאלה, זה פשוטות.
כן.
שמי, אם היא בת ששך.
יוסי, מדברים על, אתה יודע, מדברים על למה קטר רוצה, זה נראה לי די ברור, אני חושב שמה שמדהים זה שהיא קיבלה.
נכון. איך פיפה נתנה?
יוסי יודע יותר מכולנו פה, אבל זאת המדינה, זה בטוח הבחירה הכי הזויה למדינה מארחת, מכל כך הרבה סיבות, אמרתם על החום בקיץ, בגלל זה זז לחורף, על גודל המדינה, אבל גם היסטוריית הכדורגל, עוד נדבר על זה בפרקים עתידיים של שיתוף פעולה הזה, בינינו פה של כדורגל וכלכלה, אפילו הבן אדם שהביאו ספרדי מאמן לנבחרת וכל זה, ומה הם מנסים לעשות, אבל מעניין אותי לשאול, לאור מה שאמרת, על מה שהם כמדינה עדיין פרימיטיבית בכמה נהלים בו נגיד, ואתה אומר שהם רוצים להיפתח ולגוון, אבל כבר ראינו כל מיני שלטים שקוראים לאוהדים, אתה יודע, גם אם זה לא הכי רשמי או כן, נגד יחסים...
הומוסקסואלים.
הומוסקסואלים, נגד אלכוהול, נגד דברים. בכל זאת צריך להגיד, מונדיאל, פיפה, זה ארגון, זה דבר מאוד מערבי. מונדיאל. יבואו אנשים, ירצו לשתות, ירצו לצאת, ירצו לחגוג. איפה לדעתך, קטר פה תשים את הגבול בין אנחנו רוצים את הגיוון הזה, אנחנו רוצים שיהיה חגיגה, שתהיה חגיגה לעולם, לבין בכל זאת לשמור על ה... לא יודע אפילו איך נורמות שלנו, איך לקרוא לזה.
אז זו שאלה מצוינת. צריך להגיד שזוכרים, הזכרתי לכם מההתחלה שקטר רוצה לבצב את עצמה כמעצמה עולמית. אז יש לה כלכלה, נפט וגז, יש לה תקשורת, שכמו שאתם רואים, אל-ג'זירה זה הסמן העיקרי, ויש לה עיצוב הדת הקהל. איך מעצבים את דת הקהל? באמצעות האסלאם. קטר בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, הפכה להיות מרכז אסלאמי. זה לא סתם שחמאס יושב שם, הפוסק הכי חשוב של העולם המוסלמי שנפטר לפני כמה שבועות, יוסף אל-קרדאווי ישב שם, תוכניות טלוויזיה של דת יושבות שם. קטר גם מעצבת את ההיבט הדתי של המנסה לאבץ את, את האסלאם הסוני בעיקר, ולכן יושבים שם הרבה חכמי דת. ולכן זה יוצר לאתגר, כי מצד אחד, כמו שאתה אומר, היא מערכת כדורגל, ומצד שני זה מרכז אסלאמי מאוד מאוד גדול, אז היא צריכה ככה להלך בין הטיפות. גם צריך לזכור היסטורית שקטר היא חלק ממה שאנחנו קוראים התנועה הווהבית, שזה הפלג הכי קיצוני, הייתי אומר, של האסלאם הסוני, לא ניכנס לזה כרגע עכשיו, וככה היא צריכה להלך בין הטיפות, בין האסלאם מאוד מאוד קיצוני שבעבר היא הייתה, לבין העובדה שבכדורגל, אין כדורגל בלי בירה טובה, נכון? אז זה מחלוקת.
תשמע, נבחרת אנגליה טסה על אלכוהול.
לכן, אגב, הסוגיה של שתייה היא הייתה באמת אחת הסיעות הכי גשות לכל המדינות האלו. נגיד, קחו את איחוד האמירויות, מדינה מאוד מתוירת, שבעבר היא אסרה על שתייה. הם הבינו שככה לא יגיעו תיירים. ולכן הם ככה עצמו העיניים, ולאט לאט עברו ממצב שהם מלכים אנשים, למצב שהם רק לא נותנים להם להשתכר. ובמקרה הקטרים, פשוט סוגרים את זה באצטדיונים או במלונות. זה איזושהי פשרה. אבל זה דילמה מאוד מאוד גדולה, אבל זה גם מעיד על הכוח של המשפחה המלכותית, ושהיא אומרת, אנחנו, בניגוד למקומות אחרים, יותר חזקים מחכמי הדעת, אנחנו קובעים לאן הקטר הולכת, ומה הטון של המדינה, והם צריכים לעשות איזון זהיר איתם ועם חכמי הדעת.
אם היית צריך להיות קצת נביא זעם והכל, ממה היית חושש לקראת טורניר כזה בכל זאת?
תראו, אומרים שהאיום הכי גדול על בית המלוכה הקטרי, הוא בית המלוכה הקטרי. יש שם המון המון סכסוכים, זאת אומרת. יש שם המון המון סכסוכים פנימיים. למעשה, אנחנו מדברים פה על רצף של השתלטות ככה על תפקיד המלך כבר הרבה שנים. זאת אומרת, יש המון המון אינטריגות בתוך בית המלוכה. תזכרו שהוא 10% מהאוכלוסייה, אז אנחנו מדברים על 25,000 נסיכים שרבים על תפקידים, מבינים שיש שם הרבה כסף.
מה?
ואם דיברנו על נשים, אז הגורמי כוח הכי חשובות תמיד בבתי מלוכה זה הנשים.
אין הכי חשוב, מה, סליחה, לא, בוודאי. מותר להם לנהוג בכלל?
יוצאים למלחמה בשבילך.
לא, זה, בקטר לגמרי מותר, היא מדינה הרבה יותר מתקדמת, וגם מבינה את הכוח של נשים. אתם יכולים לזכור שבבית מלוכה, הגורם הכי חזק זה שיש לו הכי הרבה אחים מלאים. זאת אומרת, מלאים, לא מלאים במובן שהם שמנים, במובן שיש לו מאותה אימא. זאת אומרת שהמלך
הביא
מלכה, כמה שיותר בנים מאותה אימא. ואז הם יוצרים ברית פוליטית בתוך בית המלוכה. כדי שהמלך ירצה את, את אותה בחורה, היא צריכה כנראה לעשות עבודה מאוד מאוד משמעותית, או להוכיח שיש בה ערך יותר משמעותי מאחרות, וזה בדרך, בדרך הבסיסי הכוח במפרץ הערבי. זאת אומרת, האישה הכי חזקה היא זאת שהביאה הכי הרבה ילדים.
בנים.
הן כולן מקומיות? כי אנחנו יודעים שנגיד מלך ירדן יש לו אישה זרה, בסוריה יש לו אישה זרה, שם הם כולם...
אז הם מקפידים שהם יהיו ערביות כמובן. יש גם לא ערביות, אבל זה ביחוס זה פוגע בך. זאת אומרת, אם אמא שלך לא מקומית, או אמא שלך התאסלמה, או אמא שלך לא ערבייה, זה מאוד פוגע ביחוס, ופוגע מאוד ביכולת שלך, בסיכוי שלך להיבחר לתפקיד משמעותי, כמו מלך למשל.
וליהודיה בכלל אין סיכוי להגיע לשם.
לא ממש.
מה, אני בן אדם...
את רוצה קצת כרטיס יציאה מהחיים האלה?
כן, מה, יש שם מונדיאל מקרוב.
שווה לנסות.
אפשר לשאול, מה הבעיה שלהם איתנו? כי כשאנחנו מסתכלים, למשל, איחוד האמירויות הולכים איתנו, זאת מדינה, קטר היא מדינה שמאוד תלויה בארצות הברית, אמרנו, הבסיס הכי גדול מחוץ לארצות הברית, צבאי, נמצא שם. למה הם לא מצטרפים לכל ההסכמים?
יש בזה כמה היבטים. אחד, שבאמת קטר טוענת, שאם אנחנו מסתכלים על הכוחות האמיתיים במפרץ, בעולם הערבי, בעולם המוסלמי, אתה תגלה שהכוחות האמיתיים החזקים בשטח, זה הכוחות האסלאמיים. והכוחות האסלאמיים פחות מקבלים את ישראל, ולכן קשה להם ללכת יותר עם ישראל. יש לזה עוד היבטים. זה נובע מהסכסוכים הפנימיים במפרץ הערבי. בעיקר עכשיו, תמיד ישראל הייתה יותר קרובה לאזורים, למדינות האלה כמו איחוד האמירויות. ישראל מעניין אותה יותר סעודיה, ולקטר ולסעודיה יש סכסוך היסטורי מאוד מאוד גדול, ולכן ישראל גם נדרשה להחליט עם מי הולכת. האם אנחנו הולכים עם איחוד האמירויות, שהיא בתחרות עם קטר, אפילו קחו את הכדורגל, נכון? אתם עוסקים עם כדורגל, יש תחרות ענקית בין איחוד האמירויות לקטר, בכל העולם, נכון? התחרות הזו היא משהו, היא מסמלת משהו יותר גדול. תחרות בין איחוד האמירויות לקטר, על מי יעצב את השיח בעולם הערבי, מי יעצב את הכלכלה, ולכן אם ישראל הולכת עם איחוד האמירויות, זו בחירה ישראל הולכת עם איחוד האמירויות ולא עם קטר, ולכן ישראל רוצה יותר את סעודיה ולא את קטר, אז יש לזה הרבה היבטים פוליטיים.
אבל השאלה היא באיך פיפה, כאילו בסבבה עם קטר, ואמרו יאללה, תנו את הכסף ו...
כן, באמת, קודם כל פורסם גם שאנשים בכירים בפיפה קיבלו כסף לכיס, הושעו, חלק נעצרו, גם על זה בטח נרחיב. כן, אמרתי, תקשיבו, צריך גם להגיד את האמת פה, הארגון הזה היה, בוא נגיד, לכאורה, אז הארגון בפיפה היה לכאורות עוד לפני קטר. קטר זה פשוט הכי שקוף שיש פה לכאורות, כי זה לא מדינה שקשורה לכדורגל, אם אני לא טועם, זכו ב-81, הם הגיעו לגמר של טורניר נוער, אני רוצה להגיד, כאילו, אין... הם לא על הבמה המרכזית, זה לא מקום של כדורגל שמגיע, אתה אומר, תחשוב מה המקומות האחרונים היו, כאילו, אתה יודע, היה רוסיה, ולפני זה היה ברזיל, כן. לפני זה היה דרום אפריקה, שגם היה...
מקומות שבהם אין פחות... שחיתות בכלל, רוסיה וברזיל, כמובן.
לא, רוסיה,
כמובן.
ברזיל, דרום אפריקה, אל תדאג, אמרתי, תמיד יהיה, אבל פה הרי ברור שלמה הם זכו, או למה זה, זה גם הקטע הישיר של... לכאורות לתוך הכיס של אנשים, זה, אבל זה גם בקטע של, אתה יודע, שאחרי זה צריך להצביע, אז גם מדינות קטנות יש להן קול.
כן, זהו, אבל כשאתה מסתכל על השלוש בחירות האחרונות, נראה שהלכאורות זה לא מעכשיו, זה כבר הרבה זמן.
מה קלטתי?
יש אנשים טובים מאוד בסשנים האחרונים בפיפה, תפסו אנשי מפתח, תיאורים, ושהכל, אתה יודע, רק ה... באמת, רק תואר הלב והמידות לנגד זה.
אתה עשה לי טובה. מה מדהים אבל, שישראל הייתה במונדיאל עוד לפני שקטר בכלל הוקמה, איך הוא קורא, נוסדה?
ולא קיבלנו את הזכות להריח, ראית מה זה?
ואנחנו לא, והם כן, והכל עניין של כסף, זה מעצבן.
הם גם צריך להגיד, שוב, גם זה, כמו שצריך לעשות פינה, יוסי יודע יותר טוב מאיתנו והוא זה, אז הוא בטח ירחיב, אבל זאת גם מדינה שיכולה, ב-2010 הם קיבלו את הזכות, יכולה באמת להחליט, טוב, אנחנו בונים 9 אצטדיונים מאפס, בונים ערים, ולעשות את זה. פה תקבלי את האירוח, ואז...
סמי אופר, בלומפילד,
לא, 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 צריך להגיד שאנחנו לא באמת היינו רוצים לארח פרויקט כזה, את האירוויזיון, גם אם זה היה לנו קשה.
וואי, זה ברוך.
כשאתם מסתכלים על מדינות כמו יוון, שנכנסה לסרט רע מאוד מהסיפור הזה.
יורו,
כן. טוב, זה עוד נגיע לזה, יהיה לנו עוד פרק על זה.
בדיוק, אבל לא בטוח שהיינו רוצים.
אז יוסי, אולי באמת רק מילה על הגמישות שלהם, טוב, בוא נבנה אצטדיונים, בוא נבנה פה ערים, בוא נבנה פה חצי מדינה חדשה בשביל הסיפור הזה, ולא נורא גם אם אחרי זה נצטרך לקפל הכל, כי יש לנו מלא כסף.
אז יש בזה הרבה סיבות, זאת אומרת, בואו ניקח אפילו את היכולת שלהם שהם האב תעופתי, זאת אומרת, יש פה מרכז תעופה מאוד מאוד גדול, שיכול להביא הרבה מטוסים, זכרות קטר איירליינס, זה לא רק זה, קטר היא בעצם מרכז כזה תעופה אזורי, ומנסה לעשות את עצמה עולמי, אז זה גם היכולת לקבל הרבה אוהדים, כמובן היכולת באמת לסבסד את הדברים האלה, תזכרו שקטר היא מדינה שמסבסדת לאזרחים שלה כמעט הכל, היום קצת פחות, אבל אתן לכם רק דוגמה, המושג של מע"מ, בסדר? לא היה קיים עד 2018, המס היה כמעט אפסי, מס חברות היה 5%, עלה ל-15% בזמן האחרון.
וואו.
מדינה שנותנת המון המון סבסוד לאזרחים שלה.
איפה גוגל?
אז לסבסד את הדבר הזה הוא באמת לא בעייתי, ותזכרו, דיברנו על הנפט, תחשבו אפילו על ההכנסות שלהם רק מהשנה האחרונה, מחיר הנפט כאילו היה, אנחנו ב-$100 לחבית, המדינה הזו מייצאת 1.8 מיליון חביות נפט ביום, אז תעשו את החישוב כמה הם מרוויחים ביום, חלקי האזרחים שלהם. אז יש להם יתרות מטבע ענקיות.
כן,
והכנסות חסרות תקדים. עוד לא דיברנו על הגז, תזכרו שהיא מדינה שבעיקר מייצאת דווקא גז, ומחירי הגז זינקו בעקבות מה שקורה ברוסיה. אז כסף על המדינה הזו מעולם לא היה חסר, ויש לה עוד הכנסות מדברים אחרים, והיא יוכל לעשות את זה, וגם יש לה את העובדים הזרים. זאת אומרת, יש לה היסטוריה של עובדים זרים שעושים את זה. אז היא קלאסית לדבר הזה יותר מישראל, בוא נגיד ככה.
זה כן, לא, ברור, אני לא מנסה להתחרות כספית, אני פשוט אומרת מבחינת כדורגל, לא משנה, בואו נשים את זה בצד. יוסי, איך אתה מכיר אותם? רואים שאתה קרוב לקטר, באמת, גם דבר עליהם בכזאת...
יכול להיות שבכניסו אותי כשחקן אפילו, עד כדי כך.
אתה גם כל כך, בוא נגיד, אמפתי אליהם, כי אתה אומר...
הם באיזה מחנה אימון כבר איזה 7 חודשים, אז אני חושב שאתה מאחר, אבל אם יש לך מהלכים, תגיד וננסה לשבץ אותך.
בהחלט.
טוב, בסדר.
נתחיל כשוער, אולי לעבור לחלוץ לאט לאט.
מעולה.
אני הולכת לחפור באדמה, אולי למצוא נפט.
כן, חשבתי על זה. למה אנחנו לא פשוט כל אחד חופר חצי שעה ביום? לך תדע, מה, זה בטוח לא יזיק. נכון? אולי פתאום תמצא איזה משהו.
זה גם יופי של ספורט.
מדינת ישראל טובה.
אגב, כן.
מספיק יש בולענים במדינה.
לקטר הסיכוי למצוא נפט הרבה יותר גדול ממים, זה תמיד האבסורד.
אתה מבין? אני יכול לתת להם מים. אפשר טרייד?
זהו, אין מצב שמפעל התפלה תמורת.
אין מצב שמישהו שם יתרשל עם יחס האמרה. טוב.
יוסי מן, היה מאוד מאוד כיף.
תודה רבה רבה לכם.
כן, למדנו המון, תודה.
יאללה ביי. תודה רבה רבה לכם.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.